טוב, מוריי ורבותיי. בדרך כלל מקובל להגדיר את ההלכות של הימים האלה של בין המצרים במה אסור לעשות. אסור לשמוע מוזיקה, אסור להתחתן, אסור שהחיינו. פחות או יותר ההלכות הללו ידועות, אבל כשהארי בשאר הכוונות רוצה להגדיר את המיוחד של הימים האלה, אז הוא לא מגדיר אותם בהגדרות של אסור, אם כי גם הוא כותב את כל מה שאמרנו. הוא מגדיר אותם יותר בשאלה במה אדם כן צריך לעשות. מהו המיוחד בימים האלה? מה אדם צריך לעשות? והוא כותב שהחובה של האדם בתקופה הזאת, בלשונו, פשוט לשבת ולבכות על חורבן בית המקדש. לבכות ממש. לשבת כל יום אחר חצות היום ולהצטער על חורבן בית המקדש ולבכות. שלושה שבועות, יום יום. ובגלל זה שהוא בוכה בימים האלה, כל יום, וכבר נגמרות לו הדמעות, אז לא שייך בכלל שישמע מוזיקה. מה שייך שישמע מוזיקה בתקופה הזאת? הוא עסוק בבכייה כל היום. רק מקונן על זה שנחרב בית המקדש, כמו רחל אמנו. מה שייך לקנות בגדים חדשים, כאשר אדם יושב על הרצפה כל יום בתיקון חצות, גם ביום וגם בלילה. כל יום יושב בתיקון חצות, וכל יום בוכה, וכל יום מקונן על בית המקדש. וכאן זה נשמע להרבה מאוד אנשים דבר לא כל כך מציאותי, זאת אומרת, שאני אבכה שלושה שבועות לבית מקדש, כמו רחל, הרי בתשעה באב אני בקושי בוכה לבית מקדש. בי"ז בתמוז אני לא בוכה לבית מקדש. איך אני אבכה לבית המקדש? ואם אנחנו מתכנסים ביום הזה לדבר על השאלה איך עוברים מחורבן לגאולה, צריך להבין שהמעבר הוא בנקודה הזאת. זה כנראה מעבר הכרחי. הכרחי לנו להבין מה כל כך הפסדנו כשנחרב בית מקדש, ולמה זה כל כך קריטי שייבנה. כי אם לא נבין את זה, לא נבכה על זה. אם לא נבכה, אז לא יתקיים בנו הפסוק שאומר, אתה תקום, תרחם ציון, כי עת לך ציון, ירושלים, כי עת תחננה, כי בא מועד, כי רצו עבדיך את אבניה ותפרה יחוננו. זה יקרה, מתי תקום, תרחם ציון? כמו שאומר רבי יהודה הלוי, המפורסם בסוף הכוזרי. מתי תקום, תרחם ציון? כי רצו עבדיך את אבניה ותפרה יחוננו. כשהם ירצו באמת, את הפרה ואת אבניה. אנחנו הסברנו את זה עד היום על ירושלים. אמרנו, מתי תיבנה ירושלים? מתי תיבנה ארץ ישראל? כשעם ישראל יחשוף לתכלית הכוסף. אבל באמת הפסוק הזה נאמר על בית מקדש, על ציון, על המקום הזה, על העיר אשר נקרא שמך עליה, על ירושלים. וכל אחד מאיתנו שאל את עצמו, האם אני היום אחרי הצהריים בכיתי על חורבן ירושלים? בכיתי על חורבן בית מקדש, או לא? בכיתי? מדמעות? כן, לא. אם לא, למה? למה? לפני כמה שנים הייתי בשיעור בצפת, ותוך כדי השיעור דיברתי על בית מקדש, על ירושלים, וכן על זה הדרך. ובמהלך השיעור קם יהודי מאוד חשוב, מורה באחד המורה באולפנות ובישיבות באולפנה בישיבה תיכונית בצפון. הוא אמר לי, הרב, אני יכול לשאול אותך שאלה, ככה, דוגרי. אמרתי לו, בבקשה, בשביל זה אני נמצא פה, בשביל זה המציאו אותי. שאל. אז הוא אומר לי, תגיד לי, בשביל מה צריך בית מקדש? אני מוכרח לומר לכם שכשהוא שאל אותי, זה כאילו זרקו עליי איזה כיסא. מאיפה בא לך? שאל אותי. אני קמתי עליו. פשוט קמתי עליו. ולא, אולי לא בכעס, אבל כל הגוף שלי היה אש. ובמשך רבע שעה, 20 דקות, אני שוטף אותו בהרצאה, למה צריך בית מקדש? הוא יושב ומקשיב 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 ומקשיב. אני מסיים, מסתכל עליו, הוא אומר לי, הרב, איפה היית עד היום? איפה היית עד היום? והאמת היא, הרגשתי את זה כמו מוסר על בשרי, כמו גחלים מוחות על בשרי. איפה הייתי עד היום? ואני אומר לכולנו, לכל מאיתנו שלא מרגיש שיש לו דמעות לבכות על חורבן בית המקדש, שישאל את עצמו, לפני שהוא שואל למה לא בכיתי בית מקדש, מה זה בית מקדש? למה זה כל כך חשוב? מה הערך של המקום הזה? ואני יכול להפנות אתכם במשפט אחד, לתפילת שלמה. שלמה המלך, כשהוא מתפלל על בית המקדש, כשהוא חונך אותו, הוא מסביר בתפילה שלו מה הערך של המקום הזה. יש לו תפילה ארוכה, אני פעם ראיתי אותה מודפסת ככה בפלט ענק בכותל, כי זה באמת מסביר מה בית מקדש, מה ערכו. ובאמת, הדבר שבית המקדש יש בו, הוא תל פיות. אנחנו בדרך כלל רצינו לומר, מה הפירוש תל פיות? תל, שכל הפיות פונים אליו, רוצה לומר שהוא מקום מרכזי. מקום מרכזי שכולם מכל הכיוונים מתפעלים אליו. אבל לא רק זה הפירוש. אלא שכל הצרכים שאתם מסוגלים להגדיר כצורך שלנו, אתם תמצאו שזה המקום שלהם. כל השיף, כל התפילות מתנקזות למקום הזה. ובנוג שבעולם כולנו אוחזים במעשה אבותינו, דווקא בכיוון של מה שאומר יעקב, אנוכי לא ידעתי. לא ידענו, באמת זה המקום הזה? כמו שאמר לי אותו מורה, באמת? למה לא סיפרת לי? למה לא סיפרת לי? שזה הגודל של המקום הזה? אם הייתי יודע, הייתי בוכה, הייתי מצטער, הייתי מבקש, הייתי מתחנן, הייתי זועק. וכבר אמר הפסוק, אז ייבנה ציון. מתי תקום תרחם ציון? ביום שיבנה, ביום שנחשוף לו תחזין הכוסף. תסביר לי, אני יודע. אז אמר הרבי מחבד עליו השלום, שהחובה בתקופה הזאת ללמוד, מה זה בית מקדש. כשתלמד, תצטער. כשתצטער, תבכה. כשתבכה, הוא ייבנה. ואחד הדברים הכי משמעותיים שאנחנו צריכים לזכור על המקום הזה, שאנחנו אומרים, זה שער השמיים. הפירוש שער השמיים הוא פירוש דו-כיווני. מה פירוש שער השמיים? שער זה כמו שער של בית. אם אתה רוצה להיכנס לבית, או לצאת מהבית, אתה יוצא ונכנס דרך השער. כל דרך אחרת לא עוברת. אין מקום אחר. תיכנס דרך הקיר? לא. דרך החומה? לא. אתה נכנס דרך השער. השער לשמיים. דיינו, השער לכל התפילות. הוא שם. וגם, הכיוון השני, שער כל ההשפעות הרוחניות. הוא שם. אם הקדוש ברוך הוא רוצה להשפיע לעם ישראל תורה, תורה. משם. אם משהו בתורה לא נראה לאנשים, אם התורה לא מאירה, אם מישהו אומר, יבש לי בלימוד הגמרא, אם זה לא מאיר לו, אם התורה היא לא אור, למה? כי הלוחות שהם אור, לא שם, לא במקום שלהם. כי הקדוש ברוך הוא שמשפיע את האור, האור מושפע היום דרך צינורות חלודים, דרך צינורות, דרך מקום שבו שואלים מהלכים. כשהמציאות היא מציאות כזאת, שבה התורה מושפעת דרך צינורות חלודים, דרך מקומות שבהם יושבים אויבים ושונאים, אז התורה לא מהירה. ואם אדם מרגיש שהוא מתפלל, והתפילות לא עוברות, הוא מתפלל והוא לא מרגיש שאלוקים מול עינם, סקוטה בענן לך, נעבור תפילה. זה בגלל שנחרב את המקדש. מיום שנחרב את המקדש, מחיצה של ברזל מפסקת בין ישראל לאביהם שבשמיים. כי המקום הזה, שהוא השער, הוא הרוס, הוא חרב, הוא נפל. ואם השער הרוס, אתה לא יכול להיכנס, וגם לא לצאת. והתפילות לא יכולות לעלות, והתורה לא יכולה להיות מושפעת. איכשהו אפשר לטפס, לדלג, לזחול. אבל זה לא זה. אם אנחנו רוצים תפילה, רוצים שתפילה תהיה כמו שהיא, צריכים בית מקדש. רוצים תורה שתהיה כמו שהיא, בית מקדש. רש"י בגמרא אומר, גם נבואה. היה מצב בעם ישראל שהיו בו כפליים נביאים כיוצא מצרים. כפליים כיוצא מצרים? כפליים כיוצא מצרים? מספר אסטרונומי של נביאים בעם ישראל. נביאים ונביאות היו בעם ישראל. איפה זה כל זה? מאז שנחרב את מקדש, נסתם כל חזון. נסתם חזון, לאטם חזון. למה? כי הצינור שדרכו הקדוש ברוך הוא משפיע את הנבואה לעם ישראל. נסתם. נסתם. השפע נסתם. עם ישראל שהיה רגיל לחיות עם אלוקים. ומי גוי גדול אשר לו אלוקים קרובים אליו. כאשם אלוקנו בכל קרובן אליו. ומי גוי גדול אשר לו חוקים ומשפטים צדיקים ככל התורה הזאת. ואשכר לגוי גדול, הקדוש ברוך הוא אומר, אני עושה אותך, אברהם עושה אותך עם שמחובר לאלוקים תמיד. תמיד. בתפילה, בתורה, מחובר. אתה לא מרגיש מנותק. אתה מתפלל ומרגיש קרוב, לומד ומרגיש קרוב. מרגיש קרוב ומרגיש פשוט עם נביא, עם שהוא נביא. כשאני קראתי פעם ראשונה את דברי הכוזרי, שעם ישראל זה מדרגה בפני עצמה, מדרגת נביא, לא כל כך הבנתי. למה הוא מתכוון? על מה, אני לא, איפה, אה, על מה, איפה, לא ראינו את זה. אבל התשובה היא כן, זה זה. עם ישראל מובנה, כמו שהוא הולך, כמו שהוא יושן, כמו שהוא אוכל, כמו שהוא הכל, הוא נביא, במהות. ואם זה לא קיים, כי אין את המקום הזה. אבל לא רק. יש היום בצורת. יבש. יבש. כל שפע הברכה שפע הברכה היה יורד מירושלים. שפע של ברכה. כשלמה המלך בנה בית מקדש, היה כזה שפע. לא רק והלווית גויים רבים ואתה לא תלווה, מעצמה כלכלית, אלא כל כך שפע, כל כך שפע, שאין הכסף נחשב בימי שלמה למאומה. איך לא נחשב למאומה? נשמעתי פעם פירוש שאומר, איך זה קורה? פשוט. בן אדם, אני פעם הייתי בבנק ישראל, ושם, שם הרי מדפיסים את הכסף, נכון? מי שמדפיס כסף יודע שהשטר באמת לא שווה כלום. מה שווה השטר? אתה מדפיס, נגיד, יצא לך צבע טיפה לא טוב, אתה חותך את השטרות. אתה חותך את השטרות, אתה מרגיש איזה כאב לב. חתכתי עכשיו מיליון דולר, אתה מרגיש כאב לב. נדפיס בכלל אחרים. מה הסיפור? אם אתה זה שמדפיס את הכסף, אין לך שום תחושה של הפסד שאתה חותך את הכסף. כי אתה מדפיס ולא מדפיס לפי צרכים, צרכים כלכליים, לא צרכים. אתה או המדפיס? בימי שלמה, כשהיה בית מקדש קיים, מה זה כסף? המתכת? שום דבר. זה כמו רבי חנינא בן דוסא. שכמו שרבי חנינא בן דוסא, הוא מקור השפע. בזכותו ניזון עולם. הוא מקור השפע. כמו שמימר רבי חנינא בן דוסא, השפע בא ממנו, וזה עוד כבר בדור שלא היה בשיאו. בזמן שלמה המלך. הם מקור השפע בעולם. אז מה זה זהב? מה זה כסף? זה לא שהם לא היו עשירים. זה לא שהם זלזלו במציאות. לא. הם תופסים את השורש. אם אתה השורש, אתה לא מחשיב את הפרטים. הפרטים זה כבר תוצאה. אתה לא מתייחד. אתה שורש הברכה בעולם. זה לא שהם היו עשירים. הם שורש הברכה. הם אלה שמביאים את הברכה לעולם. כתוב בפסוק שבימי שלמה לא היה חסר לו כלום. כל אשר שאלו עיניי. אומר רשי שם, מה, איך זה יכול להיות? הוא אומר שכשהקדוש ברוך הוא ברא את העולם, הוא השפיע חיים לאדם הראשון, נפח באפיו נשמת חיים בבית המקדש. אבל זה לא רק באותו רגע הוא עושה את זה. אלא מאז ועד היום, כל שפע החיים שמגיע לעולם מגיע משם. כל מאגר נפט באיזה מקום שיש מגיע משם. וכל עץ שצומח באיזשהו מקום בגלובוס מגיע משם. וכל מחצב, יהלומים, או זהב, או נחושת, או אורניום, כל דבר מגיע משם. כל שפע מגיע משם. ידע שלמה את העורקים הרוחניים, אולי הפיזיים, של כל דבר ודבר. וממילא, ידע שלמה לשתול על העורקים האלה את מה שהוא צריך, ולא היה חסר לו כלום. כי שוב, שורש כל הברכה שם. יש היום בכלכליות, משבר כלכלי בעולם, הפתרון הוא פה. לא רק הפתרון. היכולת לשלוט במקום הזה, היא מייצרת את האפשרות של שלמה למלוך בכיפה. כי אם ברז השפע בידיים שלך, ויש איזו אומה שמצייצת, אתה סוגר את הברז. סוגר את אוויר החמצן. סוגר את האינפוזיה. הוא נחנק. תתנק כמו בן אדם. תירגע. תפסיק לפתח אטום. תפסיק להשתולל. איראן משתוללת, סגרים את השפע, לא יורד להם גשם, כמו שאומר הנביא, כמו שקוראים בהפטרה. כי צינור השפע נמצא שם. ממילא שלמה מולך בכיפה. את הסוד הזה להערה, ידע מנשה. כשאנחנו אומרים, ביהודה מתמוז אנחנו מצטערים כי הוא עמד צלם בהיכל. אומר השמי, עמיד צלם בהיכל, זה לא עמד מעצמו. העמיד אותו מנשה. מנשה, הוא מעמיד צלם בהיכל. למה הוא מעמיד צלם בהיכל? כי הוא יודע, למד אצל אבא שלו, מן חזקיהו. וכי תעלה לדעתך שחזקיהו לימד כל ישראל תורה, ואת הבן שלו מנשה לא לימד תורה? לימד אותו. רק איך הוא לימד אותו? עם חרב נעוצה. וכשאח שלו פעם אחת דיבר שלא כמו שלא כדין, חזקיהו זרק את רב שקל לרצפה, והוא מת. חזקיהו לימד תורה בחוזק. התוצאה הייתה, א', שאף אחד לא אומר שירה. לומדים תורה, אבל באימה. כשחזקיהו מת, מנשה נותן בעיטה. איזה בעיטה? הכי בעיטה שיש. אבל לא שהוא לא יודע, הוא יודע. הוא יודע מה זה בית מקדש. הוא יודע ששם צינורות השפע. והוא לא הורס אותו. הוא לא בונה עבודה זרה בדן ובאר שבע. הוא לא בונה עגלים ובמקים את שומרון לשמר אדוני ההר. הוא מעמיד צלם בהיכל. ובזכות זה הוא מולך 55 שנה מה שלא מלך שום מלך כדוגמתו. 55 שנה? מי מלך? אפילו בן גוריון מלך 55 שנה. 55 שנה זה מלכות אבסולוטית. איך זה מלכו מגיע לזה? כמו שלמה. למד את הסוד. דרך השיבר הראשי. אתה שואל אותה לעולם. הגמרא אומרת שמנשה בתחילה העמיד שני צלמים בהיכל. לא צלם אחד. אבל שני הצלמים האלה הלכו מכות אחד עם השני, רבו ביניהם, ואחד שבר לחבר שלו את היד. ולכן כשדניאל מתאר את המעשים של מנשה, אז הוא אומר שמיום מוסר התמיד, פעם אחת הוא אומר, יש כנף שיקוצים, ופעם אחת הוא אומר, שיקוץ. הגמרא אומרת, בתחילה הוא העמיד שניים. למה שניים? כי הוא מנסה לחכות לגמרי את מה שהיה במקדש. וכמו שבקודש הקודשים יהיו קרובים, אז גם הוא מנסה להיות, להשתמש לגמרי בית מקדש, כמו שהוא היה לצורכו. נעמיד שני צלמים. אבל הטעות שלו, שזה לא עובד. למה לא עובד? מכיוון שהצלמים האלה מנסים לחכות משהו אמיתי. הדבר האמיתי, שבית המקדש זה שורש כל הזוגיות שבעולם. בכל חתונה אנחנו מזכירים את מקדש, מזכירים את ירושלים. כי משם הקדוש ברוך הוא ברא ששון ושמחה, חתן וכלה, משם. משם גילה, רינה, דיצה, חדווה, משם. מבין הקרובים. משם אהבה ואחווה, משם שלום ורעות. במקום הזה עושים שלום. מהמקום הזה נבנה שלום לכל העולם. גם מיכה וגם ישעיה אומרים שכשהמקום הזה ייבנה, כן? לא יישא גוי אל גוי חרב, ולא ילמדו מלחמה. במקום הזה אתן שלום, משם, כי שם זה שורש ההתאמות. שורש ההתאמות וההשלמות של כל העולם. שורש ההתאמות וההשלמות שבין בעל ואישה. שורש כל האהבה בעולם זה משם. תוכו רצוף אהבה, זה בית מקדש. שורש כל הזוגיות שבעולם, משם. שורש הגילה משם. שורש השמחה משם. לא רק הנבואה והתורה, משם. כשאין בית מקדש, ערבה כל שמחה. לעתיד לבוא, ימלא שחוק פינו, אז ימלא שחוק פינו, בפון הורינה. שורש כל השמחה משם. ומנסה מנשה לחכות את הזוגיות הזאת שהייתה משם, אבל לא מצליח. הוא לא מצליח. הם הולכים מכות, שני הצלמים האלה. ושובר אחד יד השני. ולכן כתוב בהתחלה שיקוצים, כנף שיקוצים, אחר כך כנף שיקוץ. כך מסבירה הגמרא בתענית. אבל בכל מקרה למדנו תוך כדי שהמקום הזה הוא גם שורש השלום. ממילא גם שורש השמחה. דוד המלך, שהוא בונה את המקום הזה, מכין את המקום הזה, הוא מכין למקום הזה 4,000 מנגנים. מכין כלים מיוחדים. הכינור הרגיל לא מתאים לו. יש כינור, כלים אשר עשיתי. דוד מכין בית מלאכה מיוחד לייצור כלי נגינה. כלי הנגינה שמייצרים במקומות אחרים לא עובדים. יש כלי נגינה מיוחדים, לשירים המיוחדים שדוד מחבר, ולמנגינות המיוחדות שדוד מחבר, ניגונים שמסוגלים לעורר בן אדם לתשובה, כמו בני קורח, למצח בני קורח מזמור. ניגונים שמסוגלים לעורר את הבן אדם לטהרה, ניגונים שכששומעים אותם אנשים ניבאים, מתנבאים, ניגונים מיוחדים, שירים כאלה שלא שמעתם אוזן. אומר הכוזרי, כל מוזיקה שאתה שומע היום, קח אותה. הכי יפה ששמעת אי פעם. הכי יפה שאתם מכירים. קח את כל המוזיקה ששמעת אי פעם, הכי נקייה והכי טהורה שיש. תכפיל אותה, ותכפיל אותה, ותכפיל אותה, ותשלש, ותרבע, ותחמש, ופי 10, ובריבוע, ובחזקת, ולא יודע. ותגיע לנקודה של השירה שאתה בבית המקדש. ועכשיו אין. אז מה, אתה קיבל תחליף עלוב של משהו אחר? כי שם השמחה, כי שם השלמות. וזה נחרב. ועל זה לא נבכה. על זה אדווה ליבנו. על אלה חשכו עינינו. על הר ציון ששמם. שואלים ילכו בו. במקום שהקדוש ברוך הוא אמר אתן שלום, יושבים ויועצים על עם ישראל איך להחריב אותו. במקום הגדול והקדוש נקרא שמך עליו, שם השם נקרא עליו. במקום הזה יושבים אנשים, נסים לחבל תחבולות כל הזמן. איך להציק לנו, איך להפיל אותנו, איך לא ייזכר שם ישראל עוד. המקום שבו הולכים להרוס את שלום העולם. שמתכננים להחריב לא רק אותנו, את כל העולם. להביא לעולם דם והרג וחורבן ואסון, ושיטפון של דמים, ולצעוק, אכבר. שם זה מועצת החכמים שלהם. חכמים להערה. שם הבלעמים שלהם יושבים. שם. להבדל כמו מנשה, להשתמש בכוח הזה, לשלוט על העולם. כי באמת המקום הזה, אם הוא בידינו, העולם נראה אחרת. המקום הזה נראה, נמצא בידינו, גל של תשובה בא לעולם. הרי כל החטאות, כל האנשים החוטאים, וכל האשמות, כל האשמים, וכל מי שצריך להביא קורבן כזה או אחר, עולה ויורד, כל הקורבנות מגיעים לשם. שמעתי פעם מאבא שאומר, לא לחינם, כתוב שכשאדם צריך להביא קורבן, בהתחלה כופים אותו, עד שיאמר רוצה אני. אני אומר, איך זה יכול להיות? הוא אומר, כשמביאים בן אדם לבית המקדש, הוא מתקרב לבית המקדש, אז הוא אומר, מה, בשביל מה, עזוב, לא צריך. לא, לא, דוחפים אותו, כן, כדאי לך, כדאי לך. הוא מגיע לבית מקדש, פתאום רואה את האור הגדול. אור הגדול. נכנס אור בנשמתו. הוא רואה את בית מקדש, הוא שומע את המנגינה של הלוויים. את המנגינה של בני קורח, את אותה מנגינה שהם חיברו כשהם יצאו מהשאול. את המנגינה שהם, את שיר המעלות שהם עולים, ככה מדרגה אחר מדרגה. אליטה משאול נפשי, חייתני מיר דיבור. שמעו את המנגינה של בעלי התשובה. וזה מתאים להם. גם אני הייתי שם. זה השיר שלנו. והוא שר, והוא עולה איתם. עוד מעלה, ועוד מעלה, ועוד מעלה, ועוד מעלה. מגץ על מוות. והוא עולה. והוא חוזר בתשובה. אז פתאום הוא אומר, לרצונו לפני השם. יקריב אותו, בעל כורחו, לרצונו, לרצונו. איך מתהפך מבעל כורחו לרצונו? כשהוא מגיע למקום הזה, הוא מתהפך. המקום משנה אותו, המציאות משנה אותו. אני זוכר שכשהייתי ילד קטן, זה דבר שפעם יחידה בחיים ראיתי אותו ושמעתי אותו. זאת אומרת, לא יודע, פעם יחידה, אבל פעם ראשונה. היה כש... נכבשה ירושלים. אנשים שהם היו בתקופה ההיא, בוודאי זוכרים את, מה, את התחופה שאני מדבר עליה. עד כיבוש ירושלים, עד ששוחרר הכותל, עד שנכבש הר הבית, עד שנכבש בית מקדש, לא היה מושג. לא שמענו, לא הכרנו מושג, וגם לא בן אדם. לא היה דבר כזה בעם ישראל, דבר שנקרא בעל תשובה. היום, בצפת, 80% מהעיר הם בעלי תשובה. אני פעם שמעתי הרצאה מאיזה פרופסור, שניסה להסביר שאין בעם ישראל בעלי תשובה. אז איך הוא הוכיח את זה? הביא דיאגרמות, לקח קיר שלם, סרטט, מספרים, פה, שם. הוכיח שמספר הדתיים במדינה לא השתנה ב-20 השנים האחרונות. ואז קם מישהו ובוא לו, סליחה אדוני, הכל טוב, יפה. אתה מראה לנו שמספר האחוזים הוא אותו דבר, אבל בינתיים עלו מיליון רוסים. והמיליון האלה הם לא חובשי בספסלי בית המדרש. אז איך זה שעלו מיליון רוסים, שכולם חילונים, והמשוואה נשארה אותו דבר? הוא עמד שם ככה מול הקהל, עם עיניים פעורות ופה פעור, ולא יודע מה לענות. אז כאן מישהו חבר הכלל, אני אגיד לך. במקביל למיליון הרוסים, חזרו בתשובה מיליון אנשים, ואז המשוואה שלך נשארה אותו דבר. וזה המספרים. אבל עד שנכבשה ירושלים, לא היה מושג כזה שנקרא בעל תשובה. לא היה מושג כזה. אם היית מוצא בעל תשובה אחד, היית עושה יום טוב. לא שמענו דבר כזה. אני אומר לכם, לא שמענו. תשאלו אנשים. הייתה הכפפה אחת של יוצאים בשאלה. זהו. וכשנכבשה ירושלים, אני זוכר את זה כמו היום, הייתי ילד, אבל לא היה מי שלא יכול להרגיש את זה. גל של תשובה, גל רוחני, שטף את המדינה, שטף את המדינה. היה מדהים לראות את זה. פתאום, פתאום תשובה. אחר כך קמו ישיבות לבעל התשובה. אבל זה גל ששטף את המדינה כתוצאה משחרור ירופלים במקום המקדש. כי מהמקום הזה באה תשובה לעולם. מהמקום הזה. תשובה נבראה לפני שנברא העולם, ובית מקדש נברא לפני שנברא העולם, כי שניהם אחים. כי מהמקום הזה באה תשובה. כי כשכהן גדול רוצה להביא גל תשובה לעם ישראל, הוא מקטיר כתובת לבית המקדש, וגל טהרה מנקה את הנשמות של עם ישראל. מנקה אותם. אין עבירה גוררת עבירה. זה המקום המקדש, מקום שבו באה תשובה. ואני זוכר את התופעה. זו התופעה המדהימה. אני פעם שמעתי את השר, את השר שרנסקי. מספר את התחושה שהייתה לו ברוסיה בתור סטודנט. כשהר הבית עבר משלטון של מוסלמים, שלטון של ישראל. אם עדיין השיקוץ המשומם שנמצא שם. הוא אומר, אני שלא ידעתי לומר את המשפט שמה ישראל, מתחילתו בעד סופו כמו שצריך. לא רק שזה לא ידעתי, גם לא ידעתי לומר, לא ידעתי בכלל שיש פסוק שנקרא שמה ישראל. לא ידעתי כלום. ידעתי רק דבר אחד שאני נרדף בגלל שאני יהודי. זה מה שידעתי. ביום, הוא אומר, אני זוכר את זה, ביום ששוחרר הר הבית, ואני במוסקבה. פתאום איזה אור מציף את הנשמה שלי. אור מציף אותי. פתאום התעורר בי איזשהו מקום רדום. פתאום התעוררת בנשמה שלי איזו גאווה יהודית. פתאום אני משתוקק להגיע לבית שלי. אני רוצה להגיע לארץ ישראל. ואני לא יודע משפט וחצי משפט בעברית. לא יודע כלום. וזה כשעגל הזהב עוד נמצא על הר הבית. איך אומר הרב ליאור? כשפראי האדם נמצאים שם. כשפראי האדם נמצאים שם. כשהשואלים עוד נמצאים שם. אבל רק המעבר הזה, המעבר הזה משלטון של הרעלים לשלטון של עם ישראל, מביא כזה גל של תשובה. אז מה יהיה כשבמקום הזה יהיה בית מקדש? איזה תשובה תציף את העולם? אומר הפסוק, אני אגיד לך איזה תשובה. אפילו חיות טרף. אפילו חיות טרף. פתאום יירגעו. פתאום יירגעו. אפילו בני אדם שהם חיות טרף יירגעו. והיו מלאכים אמנייך, ושרותיהם מניקותייך, אפיים ארץ השתחוו לך. אפיים ארץ השתחוו לך. למה? כי המקום הזה מביא גל כזה לתשובה, שלא רק מציף אותנו ומטהר אותנו. הוא מציף ומטהר את העולם כולו. ואז כל העולם כולו פתאום מאיר פנים. ונערו עליו כל הגויים. הפנים שלו מאירות. למה? הם עולים לבית המקדש. לכו ונלך, נעלה לבאר השם, אל בית אלוהי הכרוב. פתאום רוצים צדק, ואורנו מדרכה, ונלחה מאורחותיו. למה? כי מציון תצא תורה. ומי שרוצה את דבר השם, ילך לירושלים. יבואו רוסים, יפנים, מניו זילנד, מאוסטרליה, מאפריקה, ונערו עליו כל הגויים. למה? כי גל של טהרה יוצא מהמקום הזה. אז לא נבכה. אז לא נבכה. אז לא נבכה על המקום הזה שנחרב בעווננו. אומר המגיד לרבי יוסף קארו, בחג השבועות, חג השבועות של שבו הם יושבים ועושים תיקון ליל שבועות, ונגלה עליו המגיד, ואומר לו המגיד לרבי יוסף קארו, אילו הייתם משערים אחד מאלף אלפי אלפים, ורוב ריבי רבבות, אחד מאלף אלפי אלפים, כמה זה? מיליארד. אחד, אם הייתם משערים, אחד ממיליארד. זה לא אחוז, זה לא פרומיל. זה אלפית של אלפית של פרומיל. אם הייתם משערים אחד מאלף אלפי אלפים, ואחד מרוב ריבי רבבות, של הצער שאני שרויה בו, לא היה עולה שחוק בפיכם. ביודכם, כי בסיבתכם אני מושלכת באפר. אומרת השכינה לרבי יוסף קארו, אתה לא בכלל לא מתאר, לא מעלה לידך. אתה לא מסוגל להעריך בכלל. לא אחוז ולא אלפית ולא יחס בכלל. אחד חלקי מיליארד, וגם יותר, רוב ריבי רבבות, כמה זה רוב ריבי רבבות? אחד מטריליון. אם היית משאר אחד מטריליון מהצער שאני שרויה בו, לא היית צוחק כל החיים שלך. על זה אומר האריזל, שתפקידנו בתקופה הזאת פשוט להבין מה הפסדנו. כשנבין מה הפסדנו, נוכל לקבל את זה. היום, אם אדם לא בוכה על חורבן בית מקדש, ולא מצטער, ולא יושב לארץ, ולא מזיל דמעות, אז כנראה לא אכפת לו. לא יודע, לא מבין. וכשיבנה בית מקדש, תגיד, מה לי ולצרה הזאת? מה אני צריך את הבית הזה? מה הוא מועיל לי? מה הוא מועיל לי? הוא לא מבין. ולכן אומר הפסוק, רק כשיהיה אכפת לך ותבכה, תקבל. אבא סיפר סיפור על חכם אחד. קראו לו רבי יהודה פתיה. רבי יהודה פתיה היה אחד המקובלים שחיו בירופלים. עלו לירופלים עוד לפני הרצל. ולמדו בירופלים תורה. הוא סיפר שפעם אחת עבר האדמור מגור ליד הבית כנסת שבו היה מתפלל רבי יהודה פתיה. חצות לילה, תקופת השואה. ואז התחילו להגיע הידיעות הראשונות של השואה שהייתה באירופה. מטורף. 6 מיליון. לא יאומן. בלתי נתפס בכלל. ואז הוא עובר שם ליד בית כנסת מנחת יהודה, והוא שומע את רבי יהודה פתיה אומר תיקון חצות. וכשהוא אומר תיקון חצות, הוא היה בוכה. כשהוא היה בוכה, היו דמעות זולגות מעיניו. והדמעות הוא היה בוכה בכי מר. והדמעות היו מטפטפות. ותלמידיו היו מניחים מתחת למקום שבו הוא יושב, קערות. והאדמות שלו היו מטפטפות, מטפטפות. כשהוא גמר תיקון חצות, היו שתי הקערות מלאות דמעות. וכשהוא אומר תיקון חצות, ובוכה ומר ליבו על חורבן בית המקדש, ועל חורבן הצדיקים, ועל כל מה שדיברנו, ועל הרבה יותר שאנחנו לא דיברנו, וגם קיים, הוא היה בוכה, במחימה, ועומד שם הרע האדמור מגור, עליו השלום. הוא מבין מה זה כוח של בכייה. הוא מבין מה זה כוח של דמעות. הוא מבין מה זה כוח של הכיסופים לבית מקדש. והוא אומר, אם היו עוד כמה אנשים כאלה, לא הייתה שואה. לא הייתה שואה. את הסיפור הזה שמעתי מאבא. כדי שנבין כמה חשוב. כמה חשוב ללמוד על בית מקדש. כמה חשוב להבין את ערכו. וכמה חשוב להתפלל עליו. לבכות עליו. כמה חשוב לבכות על הריגת הצדיקים. שאדם לא יחשוב רק על עצמו ועל צערו, אלא על צערם של ישראל, על צער השכינה, על צערו של הקדוש ברוך הוא, שהוא קורא לבכי ולמספד, על הצער של העולם, על כל הצער שיש ל6.5 מיליארד בני אדם, שמצטערים. שמצטערים, שמדוכאים, שמשפלים, שמעונים, שיבשים, שמבולבלים, שלא יודעים. כי אנחנו, את תפקידנו לא עושים. אם אנחנו את תפקידנו נעשה, תבוא ברכה לעולם. אם אנחנו את תפקידנו נעשה, יבוא שלום לעולם. אם אנחנו את תפקידנו נעשה, תבוא ישועה לעולם. יבוא אור לעולם, יבוא חיים לעולם, יבוא מרפא לעולם. כמו שאומר הפסוק, שהנהר היוצא מקודש הקודשים, מצמיח עצים, שהיה פריו למאכל ועלה לו תרופה. לכל המאכלות שבעולם, תרופה, מהמעיין היוצא מקודש הקודשים. יש תרופות לכל המאכלות. והם בידינו. ואנחנו לא עושים אותם. למה? כי איננו נשואות להבלים של אומות העולם. אותי שכחו מקור מים חיים. לחצוב להם בורות, בורות נשברים, שלא יכילו המים. על זה אומר הנביא, ליבי ליבי על חלליהם, מאי, מאי על הרוגיהם. על זה בוכים. ומי שלא מרגיש שהוא יכול לבכות, שידע שיש לו עבודה, ועבודה קשה, בתקופה הזאת של 3 השבועות, להצליח להבין מה איבדנו, ומה ביכולתנו להשיג, מה אנחנו לא עושים. וירצו שיתקיים בנו. כל המתאבל על ירושלים, זוכה ורואה בשמחתה, שנאמר, סיסו איתה מסוס, כל המתאבלים עליה, במהרה בימינו, אמן ואמן.